טוב, אז אנחנו בדניאל פרק ט', שזה פרק מאוד מעניין ולא כל כך קל. מתחיל ככה, בשנת אחת לדריווש בן אחשוורוש מזרע מדי, אשר הומלך על מלכות כסדים. כן, זה, הוא דריווש המדי, זאת אומרת הראשון. וזה לא אחשוורוש שאנחנו מכירים. אחשוורוש שאנחנו מכירים הוא אחרי כורש, שהיה אחרי דריווש. אז ולאחשוורוש עצמו אחריו יש את דריווש השני, שלפי חז"ל הוא בן של אחשוורוש ואסתר. אז יוצא שפה בפסוק הזה מבלבלים אותנו. ראינו, שנת אחת לדריווש בן אחשוורוש, זה נשמע דריווש השני, שבנה את המקדש בסוף. אבל אומרים לך לא, מזרע מדי. אחשוורוש היה פרסי, דריווש השני הוא פרסי. וזה דריווש הראשון. אז למה לספר לנו מה השם של אבא שלו ולבלבל אותנו? לאף אחד ממלכי פרס עם עדיין לא סיפרו מה השם של אבא שלו או של בבל. אנחנו לא יודעים מה השם או של האבות שלהם. רק פה, דריווש בן אחשוורוש, ממש כדי לבלבל. אז לכאורה מה שנראה פה זה שתכף אנחנו נראה שהבעיה שלו זה עם זה שלא היה, שבית המקדש לא נבנה עכשיו. אז לדריווש הראשון קראו גם דריווש בן אחשוורוש, כי אם היו זוכים, אז הוא היה בונה את המקדש. זאת אומרת, זה תלוי בזכות שלנו, אבל השם הוא אותו שם. הקדוש ברוך הוא הביא דריווש בן אחשוורוש בהתחלה, וזה לא הצליח אצלו, זה הביא דריווש בן אחשוורוש אחר כך. אבל שנבין שזה יכול לקרות כבר פה. תכף נבין למה. אז הוא דריווש בן אחשוורוש מזרע מדי, אשר הומלך על מלכות כסדים, כן, זה לשיטת המלבים למשל, שאומר שפרס עם מדי בכלל לא כבשו את בבל, אלא רק את עיר המלוכה עצמה. זאת אומרת, הם לא היו צריכים עכשיו לעשות פעולה צבאית מאוד נרחבת. הם ניצחו את בלשצר, וממילא הכל נשאר כמו שהוא היה. הכסדים, הבבלים, המליכו את דריווש עליהם. והכל נשאר עומד כמו שהוא, רק שהמלך יתחלף לעם אחר. בשנת אחת למולכו. אני דניאל, היה רק שנה אחת למולכו של דריווש, שומעת אחרי שנה. אני דניאל, בינותי בספרים מספר השנים, אשר היה דבר אדוני לרמיה הנביא למלות לחורבות ירושלים 70 שנה. זה פסוק שצריך להסביר אותו טוב, כי גם בגלל שהוא בסיס לכל השאר הפרק, וגם בגלל שהפרק שלנו, משהו בעצם מבחינתנו היום, מה שהפרק הזה עושה זה סוג של נייר לקמוס לגבי קיצים. זאת אומרת, כאן אנחנו מבינים איך להתנהל עם קיצים, כי בפרק שלנו הולכים להגיע שני קיצים שהיו כבר. ואז אנחנו יכולים לראות איך דניאל כותב את הקץ, או איך הוא מבין את הקץ, ומה היה בפועל. הקץ הראשון הוא קץ היה לפני דניאל, הקץ של 70 שנה של ירמיהו, שאנחנו רואים איך דניאל מתנהל איתו, והקץ השני שדניאל ייתן בסוף הפרק הזה, של 70 שבועים, זה קץ שבזמן שדניאל עוד לא היה, וגם כשהתנך נחתם הוא עוד לא היה, אבל הוא היה 400 שנה אחר כך. ואנחנו יכולים היום להסתכל למפרע ולהבין איך להתנהל עם קיצים, כי זה כבר היה. אז כאן הוא מדבר על ה-70 שנה. והוא ישב בשנת אחת לדריווש, והבין בספרים, ישב ופלפל בנבואות. יש נבואות גם של ירמיהו וגם של ישעיהו לגבי נפילת בבל, אז הוא ישב והסתכל בספרים, כדי להבין מתי ימלאו לחורבות ירושלים 70 שנה. עכשיו, זה מאוד קשה מה שהוא אומר פה, כי בירמיהו לא כתוב שצריכים למלות לחורבות ירושלים 70 שנה. בירמיהו כתוב משהו אחר בכלל. אני אתחיל, יש כאן כמה נבואות שאנחנו צריכים לפגוש, אז זה ייקח קצת זמן, הרקע הזה. הנבואה הפשוטה של ירמיהו, יש לו שתי נבואות על 70 שנה. נבואה אחת של 70 שנה אומרת ש70 שנה אחרי שתקום בבל היא תיפול. זה לא קשור לעם ישראל. וזה קרה. 70 שנה אחרי שבבל קמה היא נפלה, בלשצר איבד את המלכות לפרס עם הדי, הוא חשב שהוא חישב נכון, הוא לא חישב נכון. זה לא מעניין אותנו כרגע. יש נבואה אחרת של ירמיהו שאומרת ככה, כי כה אמר אדוני, כי לפי מלות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם. והקימותי עליכם את דברי הטוב להשיב אתכם אל המקום הזה. כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אני חושב עליכם, נאום אדוני, מחשבות שלום ולא לרעה, לתת לכם אחרית התקווה. אז עד פה מה שכתוב, שכשימלאו לבבל 70 שנה, הקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו, יפקוד אותנו. לכאורה יחזיר אותנו לארץ. ואז כתוב עוד כמה פסוקים שחשוב לשים לב אליהם בהקשר של הפרק שלנו. וקראתם אותי, והלכתם, לא כתוב לאן הלכתם, והתפללתם אליי, ושמעתי עליכם, וביקשתם אותי ומצאתם, כי תדרשוני בכל לבבכם, כמו שכתוב בספר דברים, ונמצאתי לכם נאום אדוני, ושבתי את שבותכם, וקיבצתי אתכם מכל הגויים ומכל המקומות אשר ידחתי אתכם שם נאום אדוני, ושיבותי אתכם אל המקום אשר הגלתי אתכם משם. כלומר, מפורש כאן, שהקדוש ברוך הוא יקבץ אותנו מכל הגויים וכל המקומות שהוא הדיח אותנו שם, זאת אומרת, גם עשרת השבטים, כולם, הקדוש ברוך הוא יהיה סוף, והוא יביא אותנו חזרה למקום שהוא הגלה אותנו משם, לארץ ישראל. זה כשימלאו 70 שנה לבבל. עכשיו 70 שנה לבבל מלאו, כי בבל נפלה. כן, בלשצר איבד את המלכות, מדי מולכת עכשיו, ולכאורה זה היה צריך לקרות. עם ישראל היה אמור לחזור מיד, הצהרת כורש לשנה אחר כך, היא עוד לא קרתה בפרק שלנו. דריווש עוד מולך רק אחרי זה, אם לא כורש, ואז הוא יפרסם את הצהרת כורש. אז דניאל שואל את עצמו, מה קרה פה? זאת אומרת, למה עם ישראל לא נגאל? ולמה הקדוש ברוך הוא לא אסף חזרה את כל נדחי ישראל, כולל עשרת השבטים, והביא אותם? עכשיו דניאל לא עכשיו שואל את עצמו את השאלה הזאת. הרי כבר פגשנו את ארבע מלכויות בשנה השנייה של נבוכדנצר, שהוא מולך על כל העולם. ארבע מלכויות באופן פשוט, זאת אומרת שעם ישראל יהיה משועבד תחתם. עוד לא חייבים להגיד. אפשר להגיד שיהיה ארבע מלכויות, ועם ישראל יהיה לבדו בארץ שלו, וזה יהיה תהליך מהיר יותר. אבל בפרק הקודם, שהיה בשנה השלישית של בלשצר, שנה קודם, לפני הפרק שלנו, נתנו לדניאל כבר תאריך של 2300 שנה. הסבירו לו שהגלות הולכת להיות מאוד מאוד ארוכה. אז כבר אז דניאל מבין, אומר המלבין, שמשהו כאן מתפסס. זאת אומרת שזה לא הולך לקרות. וכשמגיע השנה אחת של דריווש, זה באמת לא קורה. ואז הוא יושב ומתפלל. שזה מה שקורה בפרק שלנו. זאת אומרת, הוא יושב להבין קודם כל בספרים, ולנסות להבין מה קורה. עכשיו, מה חשוב לנו לשים לב לפסוק שלנו? בפסוקים שקראתי עכשיו לא כתוב כלום על חורבות ירושלים. כתוב ש70 שנה שימלאו לבבל, לא לחורבות ירושלים, בבל כמה 18 שנה, 19 שנה, אתה הולך סופרים, לפני חורבן הבית, לפני חורבן ירושלים. אז זה בכלל לא קשור לזמנים של ירושלים. ולא כתוב פה שיבנו את ירושלים חזרה. כתוב שהשם יקבץ את כל הנידחינו ויחזיר אותם למקום שהוא יגלה אותנו משם. לא כתוב כלום על ירושלים. אז מה קשור חורבות ירושלים, שאומר פה דניאל. עכשיו, אנחנו צריכים לשים בצד שבזכריה, שזה הרבה אחר כך, הרבה אחרי דניאל, עוד 20 שנה קדימה, כתוב שירושלים נבנתה 70 שנה אחרי שהיא חרבה. לא קשור לפסוקים של ירמיהו לכאורה, ירמיהו לא אמר דבר כזה, אבל למרות שירמיהו לא אמר שירושלים תיבנה 70 שנה אחרי שהיא נחריבה, זה קרה, כתוב פעמיים בזכריה, בשנת 2 לדריווש השני, שזה 70 שנה אחרי חורבן ירושלים, 20 שנה או 19 שנה אחרי התפילה של דניאל הזו, כתוב, ויען מלאך השם ויאמר השם צבאות, עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים ואת ערי יהודה אשר זעמת זה 70 שנה? והשנה השנייה של דריווש זה השנה שבה נבנה בית המקדש. ואותו דבר שולחים אל זכריה לשאול אם ימשיכו את הצומות או לא ימשיכו את הצומות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אמור על כל העם הארץ ואל הכהנים לאמור, כי צמתם בספות בחמישי ובשביעי, וזה 70 שנה הצום צמתוני אני. זאת אומרת, 70 שנה אתם צמים. משמע, שבניין ירושלים היה 70 שנה אחרי חורבנה. אפילו שזה לא מה שכתוב. אז די ברור, וכך אומרים המפרשים, שזה קשור כאן. זאת אומרת, שדניאל אמר, צריך להבין את הנבואה של ירמיהו אחרת. זאת אומרת, לא רק שהעם יגאל 70 שנה מבבל, אלא שירושלים תיבנה 70 שנה מחורבנה. אלא מה שזה לא כתוב בירמיהו בשום צורה. אז כדי להבין את זה, צריך לצאת שנייה החוצה ולהסתכל על הנושא של מה ירמיהו אמר או ישעיהו לגבי הגאולה שתיפול בבל באופן כללי. וזה מה שעשה דניאל, שהוא עשה בינותי בספרים. זאת אומרת, עד עכשיו, מה כל העם שהלך לגלות מבבל יודע? 70 שנה. כל מי שהלך לגלות לבבל היה לו לוח שנה, לוח ספירת הגומר על הקיר, והוא סימן, תלש דף כל שנה שעברה. היה שם 70 דפים מיקום ממלכת בבל, זאת אומרת כשמלכו לגלות הם כבר תלשו שם, תלוי באיזה גלות הם הלכו, אבל בגלות של צדקיהו האחרונה הם כבר תלשו 19 דפים החוצה, וכל שנה תלשו עוד דף, בידיעה שכתוב בנבואה, שכשהתלשו את הדף ה-70, אז הקדוש ברוך הוא יגאל אותם. וזה לא קרה. לא כשתלשו את הדף ה-70, זה קרה שנה אחר כך, וגם אז בעצם לא הייתה סוג ממש גאולה, כי כורש פרסם את ההצהרה שלו והם לא עלו. אז לכן דניאל אומר, עד עכשיו כל מה שידענו זה 70 שנה לבבל, נחזור לארץ. עכשיו שזה לא קורה, הגיע 70 שנה לבבל והיא נפלה, והעם לא חזר לארץ, עכשיו צריך לשבת ולעשות חשבון מחודש, ולהבין בספרים לעומק מה כתוב. למה דניאל עושה את זה? כי דניאל בפרק הקודם קיבל קץ. אמרו לו 2300 שנה, והסבירו לו, ואמרו לו לחתום את הקץ. הוא הבין שקץ יכול להתפרש בכמה צורות. ולכן דניאל הוא זה שיושב ועושה את החשבון. העם אמר, זה פשוט לא קרה. הם כעסו אני מניח. היה להם מה להגיד לריבונו של עולם. למה לא גאלת אותם? אבל דניאל אומר, קץ יכול להתפרש בכמה דרכים, אני יודע את זה. אני זה שיודע את זה. ולכן צריך לשבת ולהבין באיזה עוד דרכים אפשר לפרש את הקץ הזה של ה-70 שנה, כדי להבין מה יש לפנינו, כדי לעשות את התהליך שעליו דיברנו בשבוע שעבר, להתחיל להכין את הקרקע שהקץ הקרוב יהיה הקץ, ולא קץ רחוק מאוד. זה מה שאנחנו נראה שדניאל הולך לעשות פה עכשיו. זאת אומרת שגם אנשים פרטיים, כמו דניאל, לא ממש בן אדם פרטי, אבל שהוא לא כלל ישראל, יכול לעשות תהליך, בלי לשנות את כל עם ישראל, מתפלל בינו לבין הקדוש ברוך הוא, שיגרום שהקץ יהיה הקץ הקרוב, ולא הקץ שאחריו או שאחריו או שאחריו. בהקשר הזה, בקשר למה שדיברנו שבוע שעבר, ולמה שאנחנו אומרים עכשיו, אז מצאתי רב צדוק שחיפשתי ולא מצאתי קודם, שמסביר את הנושא הזה של הקיצים, במחשבות חרוצות י' ז', הוא אומר ככה, על החשבון של החשברוש, לפי חשבונו של החשברוש, הגיעו 70 ולא אפרו, ולא נגלו, על כן עשה את הסעודה, כמו שאמרו במגילה, ואף דחשב את החשברוש עשה חשבון בתא, היינו כפי מה שהיה האמת בפועל אחר כך, ומצד האמת הוא תא, אבל אלמלא זכו ישראל, היה אפשר שפיר לחשוב חשבון ה-70 שנה כחשבונו, ושיהיה גאולה אז. זאת אומרת, הטעות של החשברוש, זה שזה לא היה בסוף, אבל זה החשבון היה אפשרי, וזה יכל להיות אם לישראל הייתה זכות המתאימה. וכמו בנבואה דניאל, בקץ העתיד, ונכתב סתום, כדי שיהיה תלוי בזכות ישראל, שבאיזה דור שיזכו, אז יוכלו לפרש חשבון דניאל על אותו זמן. ככה ניתנה נבואה דניאל סתומה, כדי שאנחנו נוכל לחשב את זה, ובדור שיזכו, אז תבוא הגאולה. וכל דברי נבואה מתפרשים בכמה פירושים, והכל אמת. זה החידוש של רב צדוק. אומר, זה לא שיש קץ אחד מסוים, שהוא האמת, ואתה כל פעם תשחק עם הקיצים כדי לא להתייאש, אלא כל הקיצים שאתה יכול לחשב הם אמת, בכולם יש עניין של קץ, אלא מה? שהקדוש ברוך הוא יבחר את הקץ המתאים שזה יחול בו. ויש מקום לכל הפירושים, אפילו הופכים, זאת אומרת, אפילו שני פירושים סותרים אחד את השני, יש לשני מקום. וכך, שם, כל פירוש יש לו מקום, אילו זכה אותו הדור. וכן בקץ בבל, אף שנקצב 70 שנה ואין לפחות, מכל מקום, בפירוש חשבון ה-70 שנה היה תלוי בזכותם. איך לפרש את ה-70 שנה? תלוי בזכות. יכול להיות פירוש כזה, יכול להיות פירוש כזה. אנחנו רואים את זה בדוגמה מאוד פשוטה, אצל המלבים. המלבים ישב ועשה חשבונות של ספר דניאל, והגיע למשל לשנת תפרש למדחק. שזה, עכשיו לפי המלבים, בתפרש למדחק צריך, אם אני לא טועה, להיות לקום בית המקדש. ובתפרש עם ג' אני חושב שצריך להיות תחיית המתים, או גוג ומגוג, זאת אומרת, הוא מסביר את החשבונות על משהו מסוים. החשבונות של המלבים לא קרו לפי זה, אבל בשנת הפרש למדחת, זה השנה שבה יצאו מהחומות והתחילו להקים את המושבות, והתחלה של לקראת הגאולה, לקראת עלייה הראשונה. זאת אומרת, הקץ שחישב המלבים, היה לו מקום, הוא לא נכון, הוא כן היה התחלה מסוימת בגאולה, אבל הוא לא היה הגאולה ממש. אז כך כל הקיצים, יש להם מקום, ויכול לקרות בהם כל מיני דברים, אבל מה זה יהיה, אני לא יודע. גם החשבון שעשה הגרה, על כל התור, והחשבון שעשו על אלה בתמר, התימנים אמרו אלה בתמר בשנת תרמב, כל הקיצים האלה, היה להם מקום, והם התחילו משהו בגלל שאנשים התחילו, והקדוש ברוך הוא נתן לזה להצליח. אז היה עליית תלמידי הגר"א, והיה את העלייה הראשונה בתרמ"ב, וכל הדברים האלה התחילו משהו. אותו דבר עושה כאן דניאל. דניאל אומר, אני רוצה להבין את כל האפשרויות של הקץ של השבעים, ולהתפלל על הקץ הקרוב, שהוא זה שיהיה. עכשיו, מה היה צריך להיות? אז יש גמרא, נתחיל להם מירמיהו. בירמיהו יש כמה, יש פרקים, דיברנו עליהם כבר פעם אחת, פרקים נון ונון א', שמדברים על נפילת בבל, אבל מעורבב בתוך הפרקים האלה, מה עם ישראל צריך לעשות על זה. אז אני אקרא כמה קטעי פסוקים מתוך הפרקים האלה, שנבין על מה מדובר. כן? אז כתוב שבבל תיפול, בימים ההמה ובעת ההיא נאום אדוני יבואו בני ישראל, המה ובני יהודה יחדיו, הלוך ובכו ילכו ואת אדוני אלוהים יבקשו. זאת אומרת, כשבבל נופלת, לא כורש, כשבבל נופלת, עם ישראל צריך ללכת ולחפש את הקדוש ברוך הוא, גם ישראל וגם יהודה. ציון ישאלו דרך, הנה פניהם, בואו ונלוו אל השם, ברית עולם לא תשכח. לאן הם הולכים? לציון. הולכים לירושלים לבנות אותה. אז מה שדניאל אומר זה שהוא מבין לחורבות ירושלים 70 שנה, יש לזה מקורות בירמיהו, לא ב-70 שנה, אבל כן בפרקים נ"א. זאת תהיה ברית עולם לא תשכח, זה הולך להיות גאולה שלמה. לא כמו שהיה בסופו של דבר. כן, אני קורא עוד פסוקים. בימים ההם ובעת ההיא, על נפילת בבל, נאום אדוני יבוקש את עוון ישראל ואיננו ואת חטאות יהודה ולא תמצאנה כי אסלח לאשר אשיר. על זה זה נאמר. זאת אומרת, כבר אז יש סליחה לכל החטאים שלהם. כל נשים ופלטים מארץ בבל להגיד בציון את נקמת אדוני אלוהינו נקמת היכלו. זה הולך לציון. הוציא אדוני את צדקותינו, בואו ונספרה בציון את מעשה אדוני אלוהינו. הם הולכים לציון. חמסי ושארי על בבל תאמר יושבת ציון, ודמי על יושבי כסדים תאמר ירושלים. והוא מסיים שם את הפרקים, פליטים מחרב, ילכו אל תעמודו, זכרו מרחוק את אדוני וירושלים תעלה לבבכם. זה מה שעם ישראל היה צריך לעשות, ללכת אל ירושלים. זה מאוד ברור בפרקים האלה, שכשבבל נופלת עם ישראל היה צריך לקום ולעזוב, לנוס, לברוח מבבל, לא לחכות שכורש יעלה אותם לארץ, אלא לקום ולעלות. וזה היה צריך להיות אצל דריווש הראשון, לא אצל כורש, עוד לפני כורש. למרות שכורש כתוב בפירוש בישעיהו כבר, אבל עדיין, לפני כורש היו צריכים לעלות. שזה בנבואה של ה-70 שנה, זה לא כתוב. בנבואה של ה-70 שנה כתוב שהקדוש ברוך הוא יקבץ אותם. אבל בנון א' כן כתוב, ולא רק שם, בישעיהו. ישעיהו י"ג י"ד גם מדבר על נפילת בבל, ישעיהו הרבה יותר קדום לירמיהו, כן, זה 100 שנה, יותר מ-100 שנה לפניו, עדיין הוא מדבר על נפילת בבל, ושם הוא אומר שבין נפילת בבל ולקחום עמים, העמים ייקחו אותנו, והביאום אל מקומם, והתנחלום בית ישראל על אדבת אדוני לעבדים ולשפחות, והיו שובים לשוביהם ורדו בנוגסיהם. זאת אומרת, העמים יעבירו אותנו לארץ. ובישעיהו ממחד, שגם הוא מדבר על נפילת בבל, שהוא אומר יעשה חפצות בבבל וזרועו כסדים, אז הוא אומר משפט מאוד מעניין. הוא אומר, כה אמר אדוני גואלך קדוש ישראל, אני אדוני אלוהיך מלמדך להועיל, אני מלמד אותך מה אתה צריך כדי להועיל לך, מדריכך בדרך תלך. איזה דרך תלך? לו הקשבת למצוותיי, אם אתה רק תקשיב למה שאני אומר, והיא כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים וכו'. ומה הדבר שהוא אומר להם? צאו מבבל, פרחו מכסדים בכל רינה, אגידו, השמיעו זאת, הוציאו על קצה הארץ, אמרו, גאל אדוני עבדו יעקב. זאת אומרת, כתוב מאוד מפורש בישעיהו ובירמיהו, שעם ישראל צריך, אם הוא רק רוצה לעשות את מה שצריך, לצאת ברגע שבבל נופלת ולברוח וללכת לארץ. ואת זה הם לא עשו. כן, הם לא עשו את זה, וזה ידועה מאוד הגמרא, כן, שריש לקיש היה שוחה בירדן, הגמרא אומרת את זה על ריש לקיש, המדרש מאוד על רבי יהושע בן לוי, רבי שמעון בן לוי, אני חושב. כן, רבי שמעון בן לוי, שהיה שוחה בירדן, ובא רבא בר בר חנה ונתן לו יד, רבא בר בר חנה עלה מבבל ונתן לו יד, אז הוא אמר לו, אני שונא אתכם, או האלוקים שונא אתכם, את בני בבל. למה? שכתוב, אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף, ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז, אם עשיתם עצמכם כחומה, ועליתם כולכם בימי עזרה, ימי עזרה זה שם קוד כללי ל... לעלייה של בית שני, נמשלתם ככסף, שאין רק קו שולט בו, עכשיו שעליתם כדלתות, נמשלתם כאב אשר הקו שולט בו. כן, ומפרשים את זה באופן כללי, רב צדוק וכו', שהכוונה שהיה גאולה שלמה אם היו עולים כחומה. מה זה עולים כחומה? זאת אומרת, היו עולים צבאית, היו בורחים מבבל, בלי לחכות לאישור של האומות. וזה מה שלא קרה, ובזה הגאולה בעצם התפספסה, הגאולה השלמה שהייתה לפי חשבון 70 שנה אמורה להיות בזמן דריווש הראשון, היא התפספסה, כי עם ישראל היה צריך לעלות, והקדוש ברוך הוא אמר להם, אני מלמד אתכם להועיל, אם תקשיבו למצוותיי, אז יהיה לכם ככה, ואמר להם לעלות, והם לא עלו, הם לא ברחו מבבל, זה עוד לפני שבזמן כורש הם לא עלו, כשכורש פרסם את הצהרת כורש הם גם לא עלו, ואנחנו מדברים עוד לפני זה, ודניאל נמצא עכשיו בנקודה הזו. דניאל יודע שעם ישראל לא עלה, ולכן הקץ, כמו שהוא אמור להיות, ש-70 שנה אחרי שבבל נופל כמה, היא טיפול, ואז העם יחזור לארץ, כבר לא יקרה. זה מה שדניאל יודע. והעם לא ברור לו, אולי צריך לחכות עוד שנה, אולי צריך זה, זאת אומרת, העם אולי עוד לא הבין את גודל המשבר, אבל דניאל מבין את גודל המשבר. שאתה מבין שכאן כבר לא יהיה בית אחרון. ואז, יש לדניאל שאלה. השאלה שלו, אז מה כן? אפשרות אחת, הקץ נדחה למרחק מאוד גדול. זה כבר לא יהיה 70 שנה, כי 70 שנה זה תלוי בזכות שלהם וכו'. זה יהיה 2300 שנה, ובאמצע אין כלום, אין בית שני. פשוט ממשיכים ככה. זה האפשרות די פשוטה. אפשרות אחרת, 70 שנה יתורגמו בצורה אחרת. לכן יושב דניאל ושובר את הראש ומחפש איך מסבירים את ה-70 שנה אחרת. והוא מסביר למלות לחורבות ירושלים 70 שנה. זאת אומרת, הוא אומר, יש עוד 70 שנה. נכון, ה-70 שנה לא חלו מקום הלכת בבל לנפילתה, והעם לא עלה. אבל לפחות שאחרי 70 שנה, מאז שנחריבה ירושלים, היא תיבנה. כמו שרואים בירמיהו נ"א, שזה קשור לבניית ירושלים. וכורש בנו קשור לבניית ירושלים. זה גם כתוב בישעיהו. עכשיו, למה דניאל רוצה כבר שירושלים תיבנה? כדי שהעם יוכל לטפל בעצמו ולחזור בתשובה, ואז אולי תגיע הגאולה יותר מהר. זאת אומרת, בלי בית מקדש, מה העם יעשה? זאת אומרת, העם מפוזר, והוא עוד לא, עוד אין תורה שבעל פה מפותחת, עוד אין כנסת הגדולה, מאוד קשה ככה לתקן את העם. זאת אומרת, צריך שעכשיו תהיה גאולה, לפחות חלקית. צריך שיהיה משהו. ועל זה הוא יושב ומתפלל. זו התפילה של דניאל. אני רק אעיר בסוגריים, כי זה חשוב לדעת, זה העיקר העניין הזה בזכריה, מה הסיבה שהיה צריך לברוח מבבל? למה זה כל כך עקרוני שהעם יעלה עצמאית מבבל, ולא יחכה פשוט להצהרת כורש, וכורש יעלה אותם בכוח, הרי כורש רק יתיר להם לעלות, הוא יכל לקחת אותם בכוח ולעלות אותם, הגמרא אומרת שזה התקלה של כורש, שהוא לא העלה אותם בכוח. אז למה זה כל כך עקרוני שהם יקומו ויעשו נגד, ואנחנו רואים שזה כל כך עקרוני, כי אנחנו רואים שגם בית שני באמת לא נבנה עד שהם לא עשו נגד רצון האומות. זאת אומרת, גם שדריווש השני כבר קם, עדיין הוא לא התחיל לבנות את הבית. רק אחרי שהם התחילו לבנות בניגוד לדעת המלכות, התחילו לבנות על דעת עצמם, אז דריווש נתן אישור ויכלו להמשיך. זאת אומרת, חייב להיות משהו שהוא נגד האומות. למה? כי אין דבר כזה שעם ישראל חוזר לארץ פשוט כמלוק החומה. כן, זה כמו מאמר חז"ל הידוע, שאם ישמרו ישראל שתי שבתות, מיד נגלים. אז טוב, אז נעשה, נשלם לכל החילונים שישמרו שתי שבתות, ואז נגל, זה לא עובד כך. ברור שאם ישמרו ישראל שתי שבתות, זה הכוונה, מרצון. זאת אומרת, אם יגיעו ישראל למדרגה שהם שומרים שתי שבתות, אז זה דור שכולו זכאי, הם יגלו. זאת אומרת, עם ישראל היה צריך לחזור לארץ, כחומה, זה אומר שהוא בנה משהו. הרי דניאל כבר אומר, יש ארבע מלכויות, ובסופן תקום מלכות ישראל. אם עם ישראל בורח מכסדים, יש לזה הסבר, למה להם לברוח מכסדים? למה לברוח מבבל? אם יושבים בבבל, טוב להם, יש להם שדות שם, יש להם שם בתים, אין להם סיבה לברוח. הם רוצים לחזור לירושלים, הם רוצים לחזור לארץ ישראל, הם כולם חולמים על ציון. אבל כשהילד יגדול, הם יסיים את האוניברסיטה, זאת אומרת, זה לא, שום דבר לא בוער. מה עם שלושת השבועות שאסור לעלות לארץ? שלושת השבועות שאסור לעלות לארץ זה כל עוד נמצאים בגלות. כשהגלות מסתיימת, יש מצווה לעלות לארץ. וכאן, כיוון שהיה להם זמן של 70 שנה, אז הגלות הסתיימה. אין עכשיו שלושת השבועות. למפרע, חוזרים שלושת השבועות שהם יוצאים לגלות שוב. עכשיו התבטלו שלושת השבועות. ואפילו להפך, כן, האם הבנים שמחה אומר שחלק מהעניין של שואה או של גזירת המן, זאת אומרת, העניין הזה שיש משהו כל כך היום בסוף הגלות, זה בגלל ששלושת השבועות מתבטלות שנגמרת הגלות, ואז גם שלושת השבועות של הגויים שלא לפגוע בנו מתבטלות. אז שלושת השבועות התבטלו, ואז הם היו צריכים לעלות. אז מה יגרום לעם ישראל לעלות כחומה? זאת אומרת, לברוח מבבל, אם הכל טוב להם שם. רק זה שהם מבינים שהם צריכים למלוך. יש לנו שני סוגים של מלכים על העולם. מלך אחד, זה מישהו שאומר, אני נורא חשוב, אז אני רוצה למלוך. אז הוא משתלט, זה כל ארבע מלכויות הם כאלה. כולם צריכים להיות תחתיי. המלך השני אומר, אני לא רוצה למלוך, אני לא רוצה לשלוט, אני רוצה שיהיה לאנשים את הכי טוב שאפשר, למה שאני אשלוט? אבל הוא רואה מה האחרים עושים בשלטון, אז הוא אומר, טוב, תעזבו, עדיף שאני אעשה את זה, כי אני אעשה את זה יותר טוב. זאת אומרת, בשביל האנשים האחרים, לא בשבילי. זה משל יותם. משל יותם אומר שהעתד, הוא אין לו שום דבר לתת. הוא לא רוצה למלוך בשביל משהו, אלא כדי שיקירו אותו. העתד רוצה ש... לכן אומר, בואו חסרו בצילי. תהיו תחתיי, תכירו אותי, תגידו שיש לי משהו טוב. ואם לא, אז תצא יש מהעתד ותוכל את ארזי הלבנון. אני יש לי הרבה דרכים לעשות פירוטכניקה כדי שתשימו לב אליי. אני יכול לשרוף אתכם. אז העיקר זה שישימו לב אליו. בשאר העצים אומרים, למה אני לא רוצה להיות מלך? למה אני אתחיל ללכת על העצים עכשיו ולהתחיל להפסיק את תנובתי הטובה? כי הם מבינים שזה לא שהעצים יבואו לחצות אצלם, הם צריכים ללכת לעזור לכולם. אז עם ישראל לא רוצה לשלוט על העולם. אין לו עניין עכשיו של כבוד ושזה להשתלט על כל העולם. אבל שהוא רואה איך נבוכדנצר עושה את זה, זאת אומרת, טוב, תעזוב, אני אעשה את זה. אני עושה את זה הרבה יותר טוב. זאת אומרת, אם עם ישראל היה באמת רוצה להציל את כל העולם, והיה לו חזון, אז הם היו עולים כחומה. הם היו בורחים מבבל ברגע שהיא נופלת, הם היו אומרים, היא נפלה בבל, אנחנו נהיה המלכות הבאה. אנחנו נרוץ לארץ ואנחנו נבנה את המלכות ונשלוט בעולם וניתן להם את התורה ונלמד אותם. צריך לבנות המון דברים בשביל להגיע למדרגה הזו. ואת זה הם לא בנו. כיוון שהם לא בנו את זה, אז הם גם לא עלו כחומה. אז גם לא... בית שני לא יכול להיות הבית האחרון, כי צריך ארבע מלכויות, תהליך טבעי מאוד ארוך, אם לא הגעת למדרגה. עד שאנחנו והעולם נהיה במדרגה שעם ישראל ישלוט. אז לכן, סנין עליך הוא, מה שאומר שם הרש לקיש, אני שונא אתכם שלא הייתם כחומה, זה לא עניין טכני, שלא פשוט קמתם ועליתם, אלא שלא הייתם במדרגה, לא טיפלתם בעצמכם, לא קידמתם, עם ישראל תפס את החזון של 70 שנה, שזה יקרה במלא. כמו שאנחנו לפעמים תופסים קיצים, שזה חלק מהבעיה של הקיצים. אומרים לך, הקץ הוא בשנת זה וזה. זאת אומרת, טוב, אני לא צריך לעשות שום דבר, שלום עלייך נפשי. זאת אומרת, לא, אז ככה, הקץ לא יכול לבוא. הקץ בנוי על זה שאתה כן תעשה משהו. טוב, אז עכשיו אנחנו נגיע לתפילה של דניאל. זאת אומרת, אז הוא, דניאל עשה את החשבון, למלות לחורבות ירושלים 70 שנה, ולא לנפילת בבל, זאת אומרת, שלפחות שבית המקדש ייבנה, גם אם העם לא עולה, והתנה את פנה אל אדוני האלוהים, לבקש תפילה ותחנונים בצום וסק ואפר. אם תשימו לב, הפרק הזה מלא בשם אדנות, א' ד' נ' י', לעומת השם הרגיל, כי הוא מדבר פה על הקדוש ברוך הוא בתור אדון, שיעשה את זה לא למען עם ישראל. זאת אומרת, לא בסדרים הרגילים, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא אדון, והוא שולט, אז שיעשה את זה. אז הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא, לבקש תפילה ותחנונים, כלומר לחפש איך בכל זאת הקדוש ברוך הוא יעשה את הגאולה הקטנה הזו, למרות שלא מגיע כי לא עלו כחומה, ובצום וסק ואפר על זה שהתפספסה הגאולה. עכשיו אני מזכיר כאן בסוגריים שלדניאל יש זכות מאוד גדולה להתפלל על עם ישראל, כי בשנה הזו, שנת אחת לדריווש, זרקו אותו לגובה הריות על תפילה. זאת אומרת, דניאל לא הסכים לא להתפלל בשם כל ישראל, כדי ללמד את כל ישראל מסירות נפש על תפילה ועל קיום המצוות, עד כדי כך שיזרקו אותו לגובה הריות, וככה התקדש שם השם בכל העולם, כי דריווש שלח אחרי זה מכתבים לכל העולם על הקדוש ברוך הוא ופרסם את השם שלו. אז לדניאל יש בשמיים זכות אדירה בקדע של תפילה, שהוא בשם כל ישראל הוא מתפלל, ולכן זה לא סתם שדניאל אומר, טוב, אני אסגור את הפינות של עם ישראל ביני לבין הקדוש ברוך הוא מהצד. לדניאל, כמו משה רבנו שלקח את עם ישראל על הכתפיים שלו, כדי לחפר על חטא העגל, גם דניאל כבר לקח את עם ישראל על הכתפיים שלו, ולכן הוא יכול לעשות את זה. והתפללה על אדוני אלוהי והתוודה, ואומרה, ענה אדוני האל הגדול והנורא, שומר הברית והחסד לאוהביו ושומרי מצוותיו. אז את התפילה הזאת אנחנו נרוץ יחסית מהר, כי בסוף יש לנו עוד עניין מאוד חשוב בסוף הפרק. בכל אופן הוא אומר, הוא מתוודה, נתוודע על החטאים של עם ישראל, שהם לא היו בסדר. כי יכול להיות שחלק גדול מעם ישראל עכשיו, מי שיודע שהתפספסה הגאולה הוא בכעס. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה זה? אמרת שתגאל אותנו עוד 70 שנה ולא גאלת, מה זה צריך להיות? דניאל מתוודא, הוא אומר, זה אנחנו. הוא אומר, האל הגדול והנורא, הוא לא אומר הגיבור. הסבר פשוט לזה, כן, הגמרא דנה בזה, היא אומרת שירמיהו, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו לקנות שדה, והוא מתפעל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אבל העיר כבר בידי הכסדים, ואתה אומר לקנות שדה, והקדוש ברוך הוא אומר לו שעוד יחזרו לארץ, אז ירמיהו אמר, האל הגדול והגיבור, ולא אמר הנורא. דניאל פה אומר, האל הגדול והנורא, ולא אומר הגיבור. והגמרא שמסבירה למה. אז ההסבר הפשוט הוא, לפי איך שהמלבי מסביר את הגדול, הפירוש המילה הגדול זה שהוא מהשמיים עד הארץ, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא פועל בכל הרמות, מהשמיים ועד האחרון הנבראים. איך הוא עושה? זה בשתי דרכים, גיבור ונורא. גיבור זה אומר שהוא פועל, שהוא פועל דרכנו גם נגד רצוננו, כמו שהוא עשה לפרו. אתה לא רוצה? עד שתרצה. אנחנו נדאג שאתה כן תרצה. זה הגבורה של הקדוש ברוך הוא. והנורא זה שאנשים יראים ממנו ועושים את מה שהוא רוצה, זאת אומרת מרצון. זה שתי דרכים. אז ירמיהו אומר, אני רואה פה הגדול והגיבור. זאת אומרת, אני רואה שהקדוש ברוך הוא פועל בכוח, דרך הנבראים, הוא מביא פה את הגויים והכל, אבל אני לא רואה נורא. אני לא רואה שעם ישראל עושה מה שהוא אומר להם. אז איך הם יחזרו לארץ? ודניאל אומר, הגדול והנורא. הוא אומר, גדול אני רואה. ונורא אני רואה. ואני לא רואה גיבור, הקדוש ברוך הוא לא עובד, הוא לא מחזיר אותנו, הוא מחכה שאנחנו נעשה, שאנחנו נראה ממנו, ואנחנו נקום ונחזור, ולא חזרנו. אבל גיבור אין פה. אז הוא אומר, האל הגדול והנורא, שומר הברית והחסד, לא עבר ושומרי מצוותיו, זה פסוק את צורתו מספר דברים. בפסוק שם, שזה מדבר על יציאת מצרים, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא בעצם, אתה שומר הברית והחסד, ובעצם כאילו יכולים לבוא לך בטענה ולהגיד, למה לא שמרת את הברית שעשית איתנו, של 70 שנה? הוא אומר, לא, זה לא אהבה ושומרי מצוותיו. מי ששומר את המצוות, הקדוש ברוך הוא שומר לו את הברית, ואנחנו לא שמרנו את המצוות. אנחנו אומר המעלים, ולכן, בצדק אתה לא גואל אותנו. ולכן הוא אומר, חטאנו, גם אנחנו, בחטאים של אבותינו, זאת אומרת, כמו שהגמרא מסבירה, שפוקד אבון אבות על בנים ועל בני בנים, זה בגלל שהם אוחזים, מעשה אבותיהם מידיהם. או כמו שאנחנו אומרים היום, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כי לא נחרב בימיו, כי זה אומר שעוד לא תיקנו את השורש של החטאים ההם. אז אנחנו גם חטאנו, כמו אבותינו, ואבינו, אבינו זה עיוות מחשבתי שהוא גורם לכם, והרשענו, שמי שכבר יש לו עיוות מחשבתי, שהוא כבר מחפש תירוצים למה החטא הוא בסדר, אז הוא כבר הולך מאבד את המוסר הטבעי, והוא כבר הולך לרשע, שזה מה שקרה בבית ראשון, שגם לא דנו יתום, וגם לא, גם רצחו, לא רק עבדו עבודה זרה. ומרדנו, כן, והתוצאה של כל זה שאנחנו מורדים, אנחנו עושים מה שנוח לנו, אנחנו עושים מה שלא, לא עושים מה שאתה אומר, ולכן סור ממצוותיך ומשפטיך. עזבנו, אז עם ישראל עזב את המצוות והמשפטים, משפטים זה בן אדם לחברו, שנתת עליהם, וגם אנחנו היום לא עשינו מה שאמרת לנו, עובדה שלא עלינו, אמרת לנו לעלות, ולא עלינו. ולא שמענו לעבדיך הנביאים אשר דיברו בשמך. עבדיך הנביאים אמרו לעלות שבבל נופלת, גם ישעיהו וגם ירמיהו, ולא שמענו. וזה לא משהו שהם הסתירו, הם דיברו אל מלאכינו, שרנו ואבותינו ואל כל עם הארץ. וכל אלה שדיברו אליהם אז בחורבן לא שמעו בקול השם, מה שירמיהו אמר להם, וגם אנחנו לא שמענו. אז אנחנו ממשיכים את אותו תהליך. ולכן, לך אדוני הצדקה, ולנו בושת הפנים כיום הזה, לאיש יהודה וליושבי ירושלים, ולכל ישראל הקרובים והרחוקים, בכל הארצות אשר לדחתם שם במעלה מה שמעלו. זאת אומרת, הצדקה היא שלך. אתה לא גאלת אותנו, אנחנו לא יכולים לבוא בתלונות. ולנו יש בושת הפנים. כי אנחנו פה בגלל החטאים שלנו. זאת אומרת, אין לנו עכשיו עזות פנים לבוא ולהגיד למה לא גאלת אותנו. אנחנו מתביישים. באמת לא בסדר שלא עשינו מה שצריך. כן? ולכן מצבנו הוא כיום הזה. זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים היום הזה, שאנחנו נמצאים בגלות. אז לכולנו יש בושה, לאיש יהודה, שלכן לא חזרנו לארץ עדיין. כן? יהודה עדיין שומעים מה. וליושבי ירושלים, ולכן לא חזרנו לעיר עדיין. והיא חבבה. ולכל ישראל, כל עשרת השבטים, הקרובים והרחוקים, וכל הארצות שרדחתם שם, כל עשרת השבטים נמצאים שם במעלם אשר מעלו בך. והם לא תקנו את זה עדיין. אם היו מתקנים, היו נגלים. למה? כי אמרת שאחרי 70 שנה, נגאל, אם הלכתם אליי והתפללתם וכו'. עכשיו, וזה מצד האדנות שלך, כן, לכן אומר, לך אדנות, בשם אדנות הוא אומר, לך אדנות הצדקה. עכשיו הוא אומר, מצד שם השם הרגיל, אומר, לא רק מצד זה שאתה אדון, סתם מצד עצם הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, השם לנו בוש את הפנים, ככה עמד בי מסביר. זאת אומרת, אנחנו מתביישים מעצם זה שחטאנו, לא כי אנחנו רק לא נגאלנו בגלל זה, אלא פשוט כי חטאנו. אנחנו לא מחפשים את הרצון שלך מספיק. זאת אומרת, אנחנו נושאים את הבושה של למלאכנו, לשרנו ולאבותינו, אשר חטאנו לך. כן? אפילו היום, היום אין לנו כבר מלאכים ושרים בגלות, אבל אנחנו חטאנו לך, אנחנו עדיין מחוברים לחטאים מהם, עובדה שלא נגאלנו. ולכן אנחנו מתביישים על עצם החטאים האלה. אז מה הפתרון? אם אין זכות, לאדוני אלוהינו רחמים והסליחות כי מרדנו בו. זאת אומרת, כיוון שאנחנו מרדנו, אין לנו דרישות, אלא מה? שהוא יבחר לרחם עלינו או לסלוח עלינו, אז זה יקרה. כל עוד זה לא, אנחנו לא, את שלנו לא עשינו. רק אם הוא יקום ויעשה זה יהיה. אז לכן הרחמים והסליחות. ולא שמענו, עכשיו כאן הוא עובר, כבר בפסוק הקודם הוא עובר ללשון נסתר. כשהוא מדבר אל הקדוש ברוך הוא, החלק הראשון והאחרון של התפילה הזאת זה בנוכח. הוא מדבר אל הקדוש ברוך הוא ישירות, והאמצע פחות או יותר זה בנסתר. הוא אומר, כי מרדנו בו, ולא שמענו בכל השם אלוקנו, ללכת בתורותיו, הוא לא מדבר בתורותיך. אני חושב, יש כמה אפשרויות להסביר מה ההבדל הזה, אני חושב שכשהוא מדבר בלשון נסתר, הכוונה שהוא מדבר על הדורות ההם ולא על הדורות של היום. מה היה אז? הוא לא מדבר עם הקדוש ברוך הוא ישירות בתור השם. ובמקומות שמדבר אל הקדוש ברוך הוא ישירות, זה אומר שגם אנחנו היום במצב הזה. אז הוא אומר, אז לא שמענו בכל השם אלוקנו ללכת בתורותיו, אשר נתן לפנינו ביד עבדיו והנביאים. כן, שאמרו לנו מה לעשות ולא קיימנו. זה היה אז הסיבה שבגללה גלינו, כי הנביאים ניסו לתקן את העם. וכל ישראל עברו את תורתך. עכשיו הוא חוזר ללשון נוכח. אומר, היינו אומרים, זה רק לדורות ההם, אנחנו לא אשמים? לא, כל ישראל, גם היום, עברו את תורתך, וסור לבלתי שמוע בקולך. כי למרות דברי הנביאים לנו, לא עלינו. אז בעצם כולנו עוברים על התורה. גם אם אתה לא תמצא אותנו בוררים בשבת, אבל אנחנו כן עוברים על התורה, לכן את השורש של החטא שלהם עדיין יש עלינו. ותיתח עלינו העלה והשבועה של כתובה בתורת משה עבד האלוהים, כי חטאנו לו. חוזר ללשון נסתר. זאת אומרת, העלה והשבועה שכתובה בתורה היא כי חטאנו לו אז. אז חטאנו וכבר זה ניתח עלינו, אבל זה לא חזר אחורה, כי אנחנו עדיין עברנו את תורתך. ויקם את דברו אשר דיבר עלינו, להגלות אותנו, כן, אז הקדוש ברוך הוא קיים את זה, ועל שופטנו אשר שפטונו, זה המלאכים, לאבד את המלוכה, זה דבר אחד אומר להגלות אותנו, דבר שני לאבד את המלוכה, ולהביא עלינו רעה גדולה שלא נעשתה תחת כל השמיים כאשר נסתה בירושלים, שהיא חרבה ושוממה, כן, כי שאר הארצות ושאר הערים, אז מלכי אשור העבירו לשם אנשים אחרים, ולירושלים נשארה חרבה ושוממה, זה לא נעשה תחת כל השמיים. כי זה נועד להיות תמרור אזהרה. כאשר כתוב בתורת משה, את כל הרעה הזאת באה אלינו, ולא חילינו את פני אדוני אלוהינו לשום מעווננו, ולהסכים בעמיתך. כן, אז אמר לי מסביר, הכללה שכתובה בתורת משה, שזה ככה יהיה, היא כתובה שזה נועד להחזיר אותנו בתשובה. שאנחנו נראה, ואנחנו נתפלל, ונבקש את פני השם, נתקן את העוונות, וכל זה לא עשינו. באה הכללה, ועם ישראל ישב בגלות, וחיכה שיעברו 70 שנה. ולא תיקן. כן, וכל זה בלשון נסתר, ולהסכים בעמיתך בלשון נוכח. זאת אומרת, גם אם אנחנו לא צריכים לשוב מהאבונות ההן, כי נגיד עבודה זרה זה כבר אבון שהתבטל, אבל להסכים בעמיתך, ללמוד מהתורה, מה כן צריך לעשות זה, גם אנחנו לא עושים. ולכן, וישקוד השם על הרע והביאה עלינו, כי צדיק אדוני אלוהינו, על כל מעשיו אשר עשה, ולא שמענו בקולו. וישקוד השם על הרע, כמו המקל שקד שרואה ירמיהו, מה הרעיון של המקל שקד? המקל שקד אומר שקדוש ברוך הוא לא מביא לנו מכה בבת אחת. הוא עושה את זה בהדרגה, הוא שוקד על דברו לעשותו, הוא מביא לאט לאט את העונש, כדי שאנחנו נספיק לחזור בתשובה. אז הקדוש ברוך הוא שקד על הרע, והוא נתן לנו את הזמן לתקן, ובסוף לא היה ברירה אלא להביא אותה עלינו, כי אנחנו לא תיקנו. כן, ולכן צדיק השם אלוקנו, זה היה בצדק, אין לי מה להתלונן על זה, זה היה בצדק לגמרי, על כל מעשיו אשר עשה, הוא גם נתן לנו הזדמנות לתקן, ולא שמענו בקולו, אז אין ברירה. טוב, אז מה עכשיו אפשר לעשות עם כל זה? אם אנחנו בעצם באשמתנו פה ואין איך לתקן. ואתה. כלומר, לאור כל מה שאמרנו. ואתה השם... ואתה, אדוני אלוהינו, שרוצית את עמך מארץ מצרים ביד חזקה, וטס לך שם כיום הזה, חטאנו רשענו. שוב פונה בשם אדנות. חוזר לשם הדמות, עד עכשיו היה שם הוויה באמצע, חוזר לשם הדמות. כן, אז מצד הדמות שלך, זאת אומרת, כמו שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, מצד הזכויות של המשרה, אני לא יודע אם יש טענה, אבל מצדך, בשבילך, שאתה רוצה את עמך מארץ מצרים ביד חזקה, זאת אומרת, אתה לא כל אתה עושה בגלל שאנחנו יש לנו זכות. ממצרים הוצאת אותנו ביד חזקה בלי שום זכות שהיה לנו. ותעש לך שם כיום הזה, זאת אומרת, אז עשית לך שם גדול מאוד בפרסום ביציאת מצרים, וגם כיום הזה עשית לך שם גדול, גידלנו מאוד את שמך עם נבוכדנצר שפרסם אותך בכל העולם, ודריווש שפרסם אותך בכל העולם. אז יש כאן עניין של חילול השם. אז אנחנו חטאנו רשענו, אנחנו אין לנו זכות, כי החטאים והרשע שבעקבותיהם נשארו איתנו. אז לכן, אדוני, ככל צדקותיך ישוב נאפך וחמתך מעירך ירושלים על קודשך, כי בחטאינו ובעוונות אבותינו, ירושלים עמך לחרפה לכל סביבותינו. זאת אומרת, כמו כל שאר צדקותיך שעשית בכל העולם, עד עכשיו, צריך עוד צד של צדק לעשות. ושישוב אפך וחמתך מעירך ירושלים על קודשך, זאת אומרת, העם לא עלה. הוא לא אומר תעלה את העם בכוח, זה תפקיד של העם. אבל שירושלים תיבנה. תבנה אותה ואת הר קודשך בית המקדש, כי בגלל החטאים שאנחנו לא עלינו ועוונות אבותינו שנשארו איתנו, ירושלים עמך לחרפה לכל סביבותינו, כולם יודעים שאתה אמור אחרי 70 שנה להחזיר אותנו, וירושלים נשארת חרפה, והשם שלך מתחלל, אז למען שמך? כמו שאומר משה בחטא העגל, שהוא אומר למה יאמרו מצרים למור, זאת אומרת, יש פעיה של חילול השם, לנו לא מגיע, אבל חילול השם זה בשבילך. ואתה, משהו, לא כל מה שאמרנו, שמע אלוהינו אל תפילת עבדיך ואת החנונה, ואיר פניך על מקדשיך השמן למען אדוני. כל זה אנחנו אומרים, גם ספרדים וגם אשכנזים אומרים בשני וחמישי אחרי תחנון, את הסוף של התפילה. אז הוא אומר, תשמע את תפילת עבדיך, אני ועניאל, יש לי זכות מיוחדת של תפילה. נכון, עם ישראל עוד לא יכול להתפלל אליך כל כך, יסקות בענן לך מעבור תפילה, אין בית מקדש, קשה להתפלל, אבל לדניאל יש תפילה, אמרו עבדיך, יש לו זכות מיוחדת, זרקו אותו לגובה הריות על תפילה. ואל תחנונה, אז הוא מחפש פה בכל זאת סיבה למה כן לגול, והאר פניך על מקדשך השמן, זאת אומרת, תתחיל שיבנו חזרה את המקדש, הארת פנים זה רק התחלה, כמו בברכת כהנים, באור פניך, אז קודם כל יש אור פנים, ורק אחר כך יישא השם פניו אליך, רק אחר כך יש השגחה. תתחיל שנחזור לבית המקדש, לא למעננו, אלא למען אדוני, זאת אומרת, בשבילך, לא מבקש בשבילי, כדי שהשם שלך יחזור ושתהיה אדון שלנו, ולאט לאט העם יוכל לחזור אליך. אז מה הוא מבקש? אתה אלוהי אוזניך ושמע, כך עיניך הוא אש וממותנו, והעיר שנקרא שמך עליה, כי לא על צדקותינו אנחנו מפלים את החנוננו לפניך, כי הרחמך הרבים. זאת אומרת, קודם כל, תתה אוזניך ושמע. אני פה, בית המקדש עוד לא קיים, עוד אי אפשר להתפלל, אבל אתה תתה את אוזניך אל התפילה שלי. לפני משורת הדין, בגלל שזה דניאל. ואז בעקבות התפילה שלי, כך עיניך הורית, התחיל עם השגחה, לבנות את שוממותינו והעיר אשר נקרא שמך עליה, מצד החילול השם שנקרא שמך עליה, כי לא על צדקותינו אנחנו מפלים את החנוננו לפניך, כי באמת לא מגיע לנו, אבל כי על רחמך הרבים תעשה לפני משורת הדין. ואז מה יהיה התהליך שיקרה? איפה אתה תחזור להיות אדון של עם ישראל? כי אדוני שמע, אדוני סלח, אדוני הקשיבה ועשה על תאחר למענך אלוהי כשמך נקרא לך ולמך. זאת אומרת, אתה תקבל את הבקשה, אז יראו שאתה שומע תפילה מצד שמע, ומעקבותי אתה סולח וסלחה. אפילו שזה לא בזכות. ואז אתה בונה את בית המקדש, אז לא יהיה יותר סקות בענן לך מעבור תפילה. יהיה אפשר להתפלל שהתפילה תענה, ואז הקשיבה, תקשיב לתפילות של כל עם ישראל, שהם יוכלו לחזור אליך. וזה, ככה עם ישראל יוכל להתחיל לחזור לתקן. ועשה, אל תאחר, הכוונה תעשה בקץ הזה ולא בקץ אחר. אל תאחר את הגאולה מאוד, אלא תעשה את הקץ הקרוב של 70 שנה, לפחות לחורבות ירושלים. לא למען, אלא למענך, אלוהי, כי שמך נקרא לך ועלמך, וזה שלא יהיה חילול שם השם. אז עד כאן זה התפילה. עכשיו מגיעה התשובה. ועוד אני מדבר, ומתפלל ומתוודה חטאתי וחטאת עמי ישראל, ומפיל תחינתי לפני אדוני אלוהי על הר קודש אלוהי. כן, הוא מבקש על בית המקדש. הוא לא מבקש עכשיו שעם ישראל יחזור לארץ, שלא יהיה גאולה שלמה. דניאל אומן לא חושב שזה יהיה. הוא רק מבקש שלא יישאר עכשיו 2,300 שנה קדימה בלי בית מקדש. ועוד אני מדבר בתפילה. והאיש גבריאל, כלומר המלאך, אשר ראיתי בחזון בתחילה, בפרק שעבר שהוא ראה את גבריאל, מואף ביעף, הגמרא מסבירה את זה, נוגע אליי כעת מנחת ערב. זה אחד ההוכחות שבתפילת מנחה אדם נענה הכי מהר. במנחת הערב של בית... מנחת הערב זה לא, המילה מנחה, אנחנו רגילים להגיד מנחה, מה זה מנחה? מנחה הכוונה לקורבן התמיד, שמנחת הערב, קורבן התמיד שמקריבים מנחה יחד איתו. אז בזמן התמיד של בין הארבעים, אז הוא נענה, כי מדבר על בית המקדש. ויבן, הוא הבין אותי, וידבר עם. יש דיבור ויש הבנה, כי יש חלק שדניאל יכול להבין לעצמו, אבל לא יכול לספר לנו, ויש חלק שהוא יכול לדבר גם אלינו. ויאמר, דניאל, אתה יצאתי להשכילך בינו. בתחילת תחנוניך יצא דבר, כן, המלבי מסביר, בתחילת תחנוניך יצא דבר, הכוונה, אל תחשוב שהתפילה שלך שינתה משהו. כבר טיפלנו בזה. ולכן כבר שהתחלת להתחנן, כבר שלחו אותי להגיד לך, כי לא צריך את התפילה שלך כדי לשנות את זה. כבר, הקדוש ברוך הוא כבר קבע את הקץ. ואני באתי להגיד, כי חמודות אתה. ובין בדבר ואבין אמרה. כן, אתה נחמד אצל הקדוש ברוך הוא, בגלל הסיפור של כבשן האש וכו', זאת אומרת, של גובה הריות. באמת, התפילה שלך מאוד מקובלת. התוצאה של התפילה לא תהיה שהקדוש ברוך הוא ישנה את הקץ, כי כבר שינה את הקץ, אלא שאתה תבין אותו. בין זה כלפי חוץ, תבין אחרים, והבין זה אתה בעצמך, כן? מה שאפשר לדבר בדבר, תבין אותנו, את עם ישראל לדורו, ואתה במראה, מה שאי אפשר להעביר, תבין בעצמך יותר מזה. שבועים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קודשך. כן, אומר לו, מה שינה הקדוש ברוך הוא? ששבעים שנה הופך להיות שבועים שבעים. שבועים הכוונה שבועות. שבוע זה לא דווקא שבעה ימים, זה גם שבע שנים. זאת אומרת, שבעים פעמים שבע שנים, זה הזמן שנחתך על עמך ועל עיר קודשך. למה? מסביר המלבין. איך הקדוש ברוך הוא סידר פה חזרה את הנבואה של ירמיהו אחרת? כלומר, מה זה 70 שנה? 70 שנה צריכים להיות בגלות. מה זה 70 שנה? זה בגלל שמיטות. כן, בגלל אבון שמיטות, כמו שכתוב בחוקותיי, שתרצה הארץ את שבתותיה. אז הוא אומר, השמיטה היא בשבע. אז 70 שנה זה כנגד שמיטות, כנגד הרעיון של שמיטה. זאת אומרת, 70 שנה האלה, הם יהיו כמו שמיטה, לגבי עוד 60 פעמים 7, כן, 70 זה 10 פעמים, זה 10 פעמים 7, כן, 70, יש 70 שבועים, אז 10 שבועים זה השמיטה, ו-60 שבועים זה שנות המעשה. אז ככה הקדוש ברוך הוא אמר, יהיה עכשיו 70 שנה שהארץ שובטת ואין בית מקדש, ואחרי זה עוד 60 שבועים שהם 420 שנה, שיהיה בית מקדש. זה מה שהיה. 420 שנה עמד בית שני. ו-70 שנה מאז שנחרבה העיר עד שהוקם בית שני. אז זה השדרוג. זה מה שנחתך על עמך ועל עיר קודשך. למה צריך את זה? לחלה הפשע ולהתם חטאת, ולכפר עוון, ולהביא צדק עולמי, ולחתום חזון ונביא, ולמשוח קודש קודשים. וקודם כל, עם ישראל לא יכול, יש להם פשע. ויש להם חטאת ויש להם עוון. פשע זה מרד. חטאת זה שאדם חוטא, שהוא עושה לו מה שצריך. ועוון זה עיוות מחשבתי, שהוא כבר חושב בצורה לא נכונה, לא בכוונה, כאילו הוא כבר תקוע במחשבה הזאת. כל אלה יש לעם ישראל, והם תקועים איתם עכשיו. אז מה ישנה את זה? צריך תהליך שיתחיל לשנות את זה. אז צריך לקלוע את הפשע. בזמן שיהיה בית שני, אז המרד לא יהיה החוצה, אלא אנשים יעבדו את הקדוש ברוך הוא בבית המקדש. ואז יתרגלו לא לחטוא, אז ייתם את החטאת שרגילים אליה. והעוון, העיוות המחשבתי, יהיה מכוסה. כי אנשים יקבלו את מה שהרבנים אומרים, מה שהצדיקים אומרים, כי יש בית מקדש, יש מרכז רוחני. ואז אפשר להביא צדק עולמים. זאת אומרת, להביא את התורה שבעל פה. שהיא זאת שתביא את הצדק לכל העולמים בעתיד, להתחיל לייסד אותה, זה נושא נרחב שם, שזה מה שקורה בבית שני, זה קשור לזכריה בעיקר, ולחתום חזון ונביא, את התנך, את הנביאים והכתובים, חזון זה כתובים, נביא זה הנביאים, צריך לחתום, כי אתה לא יכול לפתח את התורה שבעל פה כמו שצריך, שאתה עדיין לפתח תורה שבכתב, כי אתה מצפה מהאנשים הגדולים שלך לקבל נבואות, או לקבל, לכתוב ספרים ברוח הקודש, אתה צריך לחתום את זה. התנך הולך להיחתם. ולמשוח קודש קודשים במשך הזמן הזה צריך שיהיה קודש קודשים, משוח צריך שיהיה בית מקדש עומד, זה קריטי, אני לא נספיק להסביר עכשיו למה, בזכריה, אם נזכה להגיע לשם, אז נצטרך להסביר את זה, למה צריך בית מקדש בשביל הדברים האלה, אבל צריך להם בית מקדש. זה מה שהולך להיות בזמן שיהיה בית מקדש בנו. ותדע ותשכל ממוצא דבר, לא כמו שאנחנו ממוצא דבר, מזה שיצא אליך הדבר הזה, תבין ותשכיל עכשיו את פירוט הזמנים שלו. להשיב ולבנות ירושלים עד משיח נגיד שבועים שבעה. עד שיהיה משיח נגיד, כלומר כהן גדול משוח או מלך משוח, שזה היה זרובבל, יעברו שבעה שבועים, זאת 49 שנה. עכשיו, הוא לא מדייק פה. אנחנו נראה שמתוך ה-70 שבועים הוא מונה רק 69. כי השבוע שבאמצע הוא חתוך לשניים, אז הוא לא סופר אותו לא לכאן ולא לכאן. אז זה לא היה 49 שנה, זה היה 52 שנה, עד שהתחילו לבנות את בית המקדש. אז זה שבועים שבעה במעוגל, ושבועים 62 תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העיתים. זאת אומרת, 62 שבועות, שזה 420, זה ה-60, ועוד 14, כן, 434 שנים, תהיה בבנייה, בבנייה ובנויה. 60 שנה, זה לא כתוב פה, וזה חשוב לשים לב שזה לא כתוב פה, כי כשאנחנו רוצים להבין איך עובדים עם קיצים, צריך לראות שהם לא יכלו לדעת בדיוק את השנים האלה. אלא זה היה מוארך, שבוע אחד חסר פה באמצע. אז, וגם לא אומרים כמה זמן תימשך הבנייה, הבנייה בפועל נמשכה 19 שנה. כי אחשוורוש עצר אותה באמצע. אז 60 שבועות זה 420 שנה של בית שני עומד, ועוד 14 שנים ועוד קצת מהשבוע שחסר פה, 19 שנים, זה הזמן שהיא נבנתה. והיא תהיה רחוב וחרוץ ובצוק העיתים, זאת אומרת, היא תהיה זמנים שיהיה לה הרחבה, שיהיה לה טוב, זמנים שיהיה חרוץ, שיהיה צר, שלא יהיה טוב, ובצוק העיתים, זאת אומרת, כל הזמנים האלה יהיו במצוקה. בית שני לא הולך להיות בית שעם ישראל הוא במלוכה כמו ימי שלמה או משהו כזה, זה צוק העיתים, ואחרי השבועים 62 יקרת משיח ואין לו, זאת אומרת, לא יהיה יותר כהן משוח ולא מלך, שבבית שני מתאחדו אצל החשמונאים, ואין לו, ולא יהיה יותר בכלל, כלומר לא יהיה עד לגאולה, זאת אומרת, והעיר והקודש, גם העיר וגם את הקודש, גם את בית המקדש, ישחית עם נגיד הבא, העם הנגיד ששולט בכל העולם, הבא, זה בעצם הבא הבא, הוא ישחית אותם, וקיצו בשטף, קיצו של העם ההוא יהיה בשטף, במה שהוא ראה כבר, את הקץ של החיה הרביעית, ועד קץ מלחמה נחרצת שוממות, כן מסביר, מה בין, או רשי אני לא זוכר, שעד גוג ומגוג, עד הסוף של מלחמת גוג ומגוג, מלחמה נחרצת, עדיין יהיה שוממות, ושתיגמר גוג ומגוג, אז תיבנה העיר חזרה, שזה טוב מאוד לפי שיטת הרב אליהו, שזה אומר שאם העיר נבנתה כבר, אז גוג ומגוג כבר היה. והגביר ברית לרבים שבוע אחד, וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה, ועל כנף שיקוצים משומם, ועל קלה ונחרצת איתך על שומם, זה יש כמה פירושים, זה פסוק מאוד קשה להסברה, האם זה מדבר על אנטיוכוס, פתאום חזרנו לאמצע, או שזה מדבר עדיין על טיטוס, או שזה חוזר לשבוע, הוא החסר, אבל הכי פשוט זה פירוש רשי, אני חושב שמסביר שנדבר על טיטוס, נדבר על הסוף, שהוא יעשה ברית בהתחלה עם עם ישראל, שבוע אחד, ואז חצי השבוע ישבית זבח ומנחה, בבית המקדש, ועל כנף שיקוצים משומם, שתשימו פסל בהיכל, ועד שקלה ונחרצה תיתך על שומם, על הפסלים, ושלא יהיו יותר פסלים, שזה בסוף הסיפור, אז בין זה לזה לא יהיה משיח נגיד וכו'. עכשיו, כשאנחנו רואים את הקץ הזה שכתוב פה, אנחנו יכולים עכשיו להתחיל לעשות חשבון אחורה. כשדניאל כותב את זה, זה רחוק מאוד מהזמן שזה יקרה. זה 400 ומשהו שנה קודם. 70 שבועים הוא כותב את זה, 490 שנה לפני חורבן בית שני, דניאל כותב מתי יחרב בית שני. ואנחנו עכשיו, ולכן כתוב כאן יחסית סתום, אבל לא מאוד סתום. אפשר לראות שהקץ הזה כתוב בצורה שבסך הכל אתה יכול לעשות את החשבון. אז את החשבון של בדיוק מתי יהיה בית שני בנוי, ומתי יחזרו ויתחילו לבנות אותו, אין פה. חסר כאן שבוע באמצע, זאת אומרת אנחנו רואים שחסרים פרטים בקיצים, דניאל סותם אותם. חסר פה פרטים. אבל סך המספר הכולל של שבועים 70, מאז שנחרבה ירושלים ועד שהיא נחרבה בפעם השנייה, הוא מדויק, בדיוק. זאת אומרת, זה 490 שנה בדיוק. ולפי זה, מי שישב ולמד את דניאל, ובזמן בית שני, שזה אחרי שנחתם התנ"ך כבר, לא שינו שום דבר מאז. היה להם את התנ"ך ביד והם קראו את ספר דניאל. מי שקרא את ספר דניאל וישב וחשב את זה, יכל לסמן לעצמו ביומן את השנה שבה יחרב בית המקדש, לכאורה. אמרנו, קיצים יכולים להתפרש בכמה דרכים ויכול להיות פירושים אחרים אם יזכו. אבל זה יוצא מדהים, כי יוצא שאנשים לא קראו את ספר דניאל ולא התעסקו עם זה. כי מי היה מתחיל לעשות את המרד הגדול אם הוא יודע שלפי דניאל עכשיו הולך לחרב הבית? זאת אומרת, הוא מביא את החורבן בידיים שלו. זה ברור שאנשים לא קראו את זה, וזה יכול להסביר גם את מה שחזל אומרים על, על, על החכמים שהם היו נגד הלחימה, נגד הסקרקים לפחות, והם, זאת אומרת, בגלל שהם ידעו שזה הזמן של חורבן הבית, כן, כתוב הרבן יוחנן בן זכאי שאמר לבית המקדש, אני יודע לך שתחרב, אבל למה אתה מבעית את עצמך? זאת אומרת, מי שהיה צריך לדעת, ידע, אבל הם לא ישבו לספר את זה לעם. לא עובדים לפי זה. אם יזכו, אז כן הצליחו. זה לא היה, אנחנו לא רואים שהשתמשו בזה כדי לעצור את המרד הגדול, או משהו כזה. זאת אומרת, לא. למרות שהקץ כתוב בצורה מאוד מפורשת, לא ישבו לעשות חשבונות קיצים כדי להכריע מה עושים. אלא, אתה יודע מה כתוב, והקדוש ברוך הוא יוביל את זה איך שזה, איך שצריך. לכן גם אנחנו לא צריכים לשבת לעשות חשבונות קיצים, ולהניח, זאת אומרת, אם עכשיו הולך להיות השענים האלה והאלה, וזה מסתדר לנו, אז נעשה ככה או ככה. צריך לעשות מה שנכון, ויש אנשי קודש שיודעים לעשות חשבון הקיצי, ולפעמים יכולים לגזור מזה גם דברים מעשיים, כמו אגרה, אבל כנראה שרוב האנשים לא מתעסקים עם חשבונות הקיצים האלה למייס. אחרת אי אפשר להבין את המרד הגדול. זה כתוב כאן בפירוש, הגמרא אגב אומרת שזה כתוב כאן בפירוש, ולא בצורה, הגמרא בנזיר, אומרת ככה, שלא פותחים לנזיר בנולד, זאת אומרת, משהו שיקרה בהמשך, אז המשנה כבר אומרת שנחום עמדי טעה בזה, שכשעלו נזירים מן הגולה ומצאו בית המקדש חרב, אמר להם נחום עמדי, אילו הייתם יודעים שבית המקדש חרב, הייתם נוזרים, זאת אומרת, הם היו נזירים מלפני שבית המקדש נחרב, אמרו לו לא, והתירה נחום עמדי, למרות שזה נולד, זאת אומרת, שהם נדרו את הנזירות, זה עוד לא היה. וזה קרה רק אחר כך, והוא התיר אותם. וכשבא הדבר אצל חכמים, אמרו, כל שנזר עד שלא חרב בית המקדש נזיר, הוא משחרר בית המקדש שלא נזיר. זה לא תלוי רק בידיעה שלהם, זה תלוי בשאלה אם כשנדרו את הנזירות, הוא נחרב או לא. אז דנה בזה הגמרא, האם פותחים הנולד, לא פותחים הנולד, ואיך עושים? אז רב יוסף אומר, שאם אני הייתי שם, הייתי אומר להם שהם ידעו שיחרב בית המקדש, מראש, עוד לפני שהוא נחרב. כי כתוב, וחל השם, וחל השם, וחל השם, היה בירמיה, זה מקדש ראשון, מקדש שני, זה מקדש שלישי, אז אין זה. אז זה אומרת, הגמרא, הם יודעים שהוא יחרב, ולא ידעו מתי הוא יחרב, הם לא יכולו להגיד, אם זה בתוך ימי הנזירות שלהם או לא. אמר הבאי, ולא ידעו לאימת, הם לא ידעו, והכתיב, שבועים 70, נחתך עליהם חבל, ירקוד שכה. כתוב, מתי יחרב את המקדש, אז הם כן ידעו. זאת אומרת, הגמרא, והקתם ידינה ביומה, לא ידעו באיזה יום הוא יחרב. זה יכול להיות שזה יגמר באמצע השנה. אבל מה שמה? שיכלו לדעת באיזה שנה יחרב את המקדש, לפי דניאל. וזה ממש קץ מאוד מדויק ומאוד מסודר. והוא ידוע כבר משנת אחת לדריווש, זאת אומרת, עוד לפני הצהרת כורש כבר ידוע מתי יחרב את המקדש. זהו, אז אנחנו נעצור כאן שאלות.